שבוע טוב וכל טוב משידורי קשת, כל שידורי תורה. אנחנו מתחילים שבוע חדש של שיעורים, היום יום ראשון, והשיעור היום יינתן על ידי הרב יעקב מידן, השיעור השבועי במגילת רות. אחרי השיעור יהיה שיעור קצר והלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון.
שלום. אנחנו מתחילים להתקרב לסיום שיעורנו על מגילת רות, ונתחיל היום לעסוק קצת בענייני הגאולה, גם גאולת ישראל, אבל בקשר המיוחד אל המגילה שלנו, שהגאולה נזכרת בה. עסקנו בשיעור הקודם ביוזמה הנשית לזיווג, וראינו את הקשר בינה לבין ייבום. אני רוצה שנדבר על היוזמה הנשית לזיווג. אמרנו שהיא דרך שאינה טבעית, דרך נקודת מבטו של הנביא ירמיהו. ירמיהו צפה מערכת יחסים כזאת בין איש לאישה, וכך הוא כותב בפרק למד א', הציבי לך ציונים, שימי לך תמרורים, שיטי ליבך למסילה דרך הלכת, שובי בתולת ישראל, שובי אל ערייך אלה. עד מתי תחמקין הבית השובבה? כי ברא אדוני חדשה בארץ, נקבה תסובב גבר. מדובר שם כמובן כמשל על עם ישראל שהלך בגולה. מדובר על במגילת נבואות הנחמה בירמיהו, והוא מדמה את חזרתה של ישראל לארץ לנישואין, אבל נישואין שבהם נקבה תסובב גבר. אגב, פסוק זה הוא המקור למנהג שלנו שהכלה מסובבת את החתן שבעה סיבובים רגע לפני החופה. מה טיבה של המהפכה החברתית במרכאות שירמיהו דן עליה? הרי אנו אמרנו שתביעת הזיווג הנשית היא חריג, מעשה שעשוי להזכיר זנות בהופעה הרעה שלו, ומעשה טהור של נאמנות לבעל המת ולתורה במצוות הייבום. כמו שאמרנו, למשל בנבואת ירמיהו הם היחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. ירמיהו טוען שבמפגש הראשון בעת יציאת מצרים יצא הקדוש ברוך הוא לגאול את עמו ולתת להם תורה כחתן היוצא לקראת כלה. אבל בפירוד, בעת הגלות, אשמה כנסת ישראל. ולכן עליה, במרכאות על הנקבה, למצוא את נתיב השיבה לחיי הנישואין עם הקדוש ברוך הוא, שהוא הגבר במשל. אבל גם המשל כשלעצמו דורש ברור. מהי התופעה החדשה שנקבה מסובבת גבר? אנחנו מעריכים שירמיהו הדגיש את תפקידה הפעיל של האישה, משום שראה את שיבת עשרת השבטים שעליה הוא מדבר בנבואתו כמעשה ייבום של הקמת שם המת על נחלתו. נחלת עשרת השבטים נותרה ריקה וניתנה למורשה לנוכרים מקוטר ומספרוויים ועוד. עשרת השבטים יצאו לגלות הרחוקה ללא סיכוי לשם ולשארית. הגאולה באה כהשבת בני הגולים הביתים לנחלת אבותיהם. כנסת ישראל היא כיבמה ללא בנים, המבקשת דרך להקים את שם המת מחדש. כך עליה לפנות בבקשה אל הקדוש ברוך הוא שיקים את שמה מחדש, והרי כנקבה המסובבת גבר. כאן הקשר בין מושגי הייבום למושגי הגאולה. החטיבה שמסיימת את ספר ויקרא והפותחת בהר סיני ומסיימת בו. כוונתי למה שנאמר, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. כך מתחיל פרק כ"ה. זה אחרי החטיבה של עיקר ספר ויקרא, המתחילה בתחילת הספר, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. או נגיד את כל הפסוק, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. אבל החטיבה האחרונה, שמתחילה כאמור בפרק כ"ה, וידבר השם משה בהר סיני לאמור, מסיימת בסוף פרק כ"ו אלא החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן השם בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה. ושוב מסיימת בסוף פרק כ"ז, סוף ספר ויקרא, אלה המצוות אשר ציווה השם את משה לבני ישראל בהר סיני. החטיבה הזאת עוסקת בשני נושאים. הנושא האחד, השמיטה, היובל, וקרוב המשפחה המצווה לגאול את ממכר אחיו. את ממכר אחיו זה יכול להיות שדה אחוזתו של אחיו, וגם אותו עצמו אם הוא מכר את עצמו לעבד. ובהמשך, מופיעה גלותם של ישראל בשל הפרת מצוות השמיטה והיובל. זאת התוכחה של פרשת בחוקותי. והקדוש ברוך הוא המתחייב לגואלם ולהשיבם אל אדמתם. כלומר, התורה מקישה בין גאולת שדהו וגאולת גופו של אדם שמחרם, גאולה על ידי קרובו, לבין גאולת ארץ ישראל וגאולת עם ישראל על ידי הקדוש ברוך הוא. אגב, הפירוש שאנחנו נותנים עכשיו, שהגאולה שהקדוש ברוך הוא גואל היא מעין גאולת קרוב, הוא פירוש שמצד אחד קרוב, מצד שני הפוך בדיוק לפירוש אור החיים, ושם בפרק כ"ה, פסוק כ"ו, תוכלו לעיין שם, לא נעסוק בזה כרגע. סוג נוסף של גאולת שדה וגאולת גופו של אדם, הוא גאולת מי שמת ללא בנים, והצורך להעמיד לו בן שיעמוד על נחלתו שלא תינתן לאחר, ולהקים לו שם אחרי מותו. זוהי מצוות הייבום. מצוות הייבום נקראת במעשה בועז, והגואל בשם גאולה. וכך נאמר ברות פרק ד' פסוק ד', ואני אמרתי אגלה אוזנך לאמור, קנה נגד היושבים ונגד זקני עמי, אם תגאל, גאל, ואם לא יגאל, הגידה לי, וידעה כי אין זולתך לגאול, ואנוכי אחריך, ויומר, אנוכי אגאל. נראה שהקשר בין הגאולה הפרטית כאן לגאולת הכלל, הוא לידתו של דוד מלך ישראל, שצמחה מגאולת השדה, לגאולת האישה. נדבר איפה. נראה את דברינו כפתיחה לדון על דוד. כוונתי לפסקה האחרונה במגילה, ואלה תולדות פרץ. פרץ הוליד את חצרון, וחצרון הוליד את רם, ורם הוליד את אמינדב, ואמינדב הוליד את נחשון, ונחשון הוליד את סלמה, וסלמון הוליד את בועז, ובועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. נקדיש כמה מילים לטיבה של השושלת, אחר כך נעבור לדברים מהותיים יותר. מסורת הייתה בידי השבטים שהמלכות עתידה לצאת מפרץ בן יהודה. וכך אומרת הגמרא ביבמות הענבב, וכראות שאול לדוד יוצא לקראת הפלישתי, אמר אל אבנר שר הצבא, בן מי זה ענה אבנר? מבארת הגמרא, אם מפרץ עתי, היא מזרח עתי. האם הוא בא מפרץ או מזרח? אם מפרץ עתי, מפרץ יבוא מלכה אבי, שהמלך פורץ לעשות לו דרך, ואין ממכין בידו. זה מה שרצה שאול לבדוק על דוד כשיצא לקראת גוליית. המסורת הייתה בנויה על דבריו של יעקב וליהודה. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילה ולא יקעת עמים בראשית ממתת. המסורת הייתה בנויה על כך שפרץ קם מכוח היבום תחת ער אחיו הבכור שמת. ורק טבעי הוא שמפרץ עובר השבט הנזכר, מה שנאמר לא יעשו שבט מיהודה, מפרץ שהוא במקום הבכור, לבכורו של פרץ חצרון, פרץ הוליד את חצרון. אגב, על פי פיסוקם של הטעמים בראשית מ"ו פסוק י"ב, חצרון וחמול בני פרץ הם הקמים על שם ער ועונן, וחצרון הוא המחליף את ער. שרי כך נאמר שם, בני יהודה ער ועונן, ושאלה ופרץ בזרח את נחתה, וימות ער ועונן בארץ נען, ויובני פרץ חצרון וחמול. משמע, במקום ער ועונן, חצרון וחמול. יש כאן אם כן ייבום כפול, בגלל שיהודה, שהיא באמת תמר, הוא היה אבי המת ולא אחיו, ולכן הקים פרץ אחיו של ער בן על שם אחיו המת. לפי זה ברור עוד יותר מדוע עובר שבט המלוכה מפרץ לחצרון, העומד במקום ער בכור יהודה. לחצרון, על פי נאמר בשושלת בדברי הימים, שלושה בנים: ירחמאל, רם וכלובי, שנקרא גם כלב. ניתן לראות את זה, את כל השושלת, בדברי הימים א', פרק ב'. שוב, הדעת נותנת שבשבט המלוכה הזכי הבכור ירחמאל, אבל מסיבה שלא נתפרשה בכתובים, נדחה ירחמאל מן המלכות, וגם הנחלה שקיבל היא הפחותה שבנחלות שבט יהודה. נחלתו נמצאת בספר הדרומי, מה שנקרא בספר שמואל נגב הירחמאלי, ליד שבט שמעון בנגב, שבט שמעון שגם הוא דחוי בנחלה, עוד מן הפסוק החלקם ביעקב והפיצים בישראל. אבל מה שלא נתפרש בכתובים, מתפרש בתלמוד הירושלמי בסנהדרין פרק ב' הלכה ג', שירחמיאל נדחה על כך שנשא אישה נוכריה. שם נאמר, כן, ותהי לירחמיאל אישה אחרת ושמה אתרה, מכך לומד הירושלמי שנשא אישה נוכריה. ירחמיאל נדחה, נותרו רם וחלב. לכאורה זרה רם בחטרי השבט, למרות שאין לו עדיפות על כלב אחיו, שהרי שניהם אינם בכורים. מכל מקום, נחשון בן עמינדב, נשיא יהודה ובמשפחת רם, לאחר דורות רבים יוצא ממנו דוד, כמו בפסוקים שקראנו בסוף המגילה. אמרנו שלכאורה זכה רם בכתר, אבל לא ברור בכלל שמשפחת כלב השלימה עם כך. הירושלמי בסוגיה שהזכרנו בסנהדרין הבין כנראה שהיה חיכוך מתמשך בין משפחת כלב לבין משפחת רם בשאלת מי הוא הבן הנבחר לצורך המלוכה. כך מבין כנראה הירושלמי את ההדגשה בסיפור על נבל הכרמלי, והוא חליבי. שמואל א', תחילת פרק כ"ה. זה הרקע על פי הירושלמי לסכסוכו עם דוד ממשפחת רם. גם נבל טוען לכתר, וזה תוכן דברי נבל בירושלמי. שלושה בנים היו לחצרון: ירחמאל הבכור נדחה כיוון שנשא נוכריה, מרם יצא בועז שנשא את רות המואביה שאסור לה לבוא בקהל למי שלא דרש מואבי ולא מואבית, נותר כלב, ואני נבל בעל היחס בישראל ראוי למלוכה. למרות זאת, כנראה גם ממשפחת הירחמאלי נותר משקע מר מכך שהמשפחה נדחתה מן המלוכה. לימים עוד יופיע ישמעאל בן נתניה בן אלישמע מזרע המלוכה, ירמיהו תחילת פרק מ-א', אל המצפה כדי לגזול בכוח את השלטון מגדליה בן אחיקם, שהיה ממשפחת המלוכה שמוכרת לנו. זקנו של ישמעאל אלישמע מתייחס בדברי הימים א', פרק ב', פסוק מ-א', לירחמיאל בן חצרון. מצד אשתו הנוכריה של ירחמיאל, אתרה, כפי שמופיע בדברי הימים ובירושלמי. הביטוי מזרע המלוכה מעיד שבא לטבוע את השלטון למשפחת הירחמיאלי בכור חצרון. יש דמיון לא קטן בין שני העימותים, זה של דוד ונבל מול זה של ישמעאל וגדליה בן אחיקם. בשני המקומות באים 10 אנשים, אנשי ישמעאל מכאן ונערי דוד מכאן, אל המשתה ואל הסעודה של בעל הבית המארח, כאן גדליה וכאן נבל. על רקע המשתה והסעודה מתנפל האורח, דוד ונעריו מכאן, וישמעאל ואנשיו שם, על המארח, נבל או גדליה, כדי להשמידו עם כל אשר לו. יש כמובן הבדלים ברורים בשאלה מי השם, בשאלה אם הדבר הזה נעשה בסופו של דבר או לא. ניתן להוסיף גם את הרקע הפוליטי. הייתה יריבות בין מלך בני עמון בעליס, במקרה של גדליה, עם, ונחש העמוני מכאן, עם השליט העברי, גדליה או שאול. כן, נחש היה אויבו של שאול, בעליס היה אויבו של גדליה, והייתה בחישה פנימית של המלך העמוני וטיפוח אויב פנימי לשלטון, כמו שבעליס טיפח את ישמעאל ונחש העמוני טיפח את דוד, ולא נאריך מזה כרגע. ועל פי המסורת, שני העימותים האלה היו בעשרת ימי תשובה. עשרת הימים שנזכרים בשני המקומות הם עשרת ימי תשובה. ניתן לראות את זה בראש השנה בדף י"ח עמוד א' לגבי עשרת הימים של ישמעאל וגדליה, לגבי עשרת הימים של דוד ונבל, והבית יוסף בשם רבנו ירוחם בסימן תף קוף ממתת מביא שזה אלה גם היו עשרת הימים של ישמעאל וגדליה בן אחיקם, מהנחה שישמעאל רצח את גדליה באלף בתשרי ולא בגימל בתשרי, וגם שם נזכרים עשרה ימים. את הדבר הזה הערנו כהערת אגב בלבד. מכל מקום, נחזור לרגע למשפחת רם. רם כאמור הוציא, רם הוליד את אמינדב, אמינדב את נחשון, הנשיא הראשון לשבט יהודה. בנו של נחשון, סלמה או סלמון, הוא אביו של בועז. סלמה מופיע בדברי הימים א' פרק ב', סוף פרק ב'. הוא אבי בית לחם, הוא הנוכל את העיר בית לחם או מייסד העיר בית לחם. בניו של סלמה הם גיבורי מגילת רות, אלי מלך טוב, טוב הוא כנראה הגואל, ובועז, שעל פי חז"ל, כן, במדרש רות רבה, היו שלושה אחים, יש שם גם דעות אחרות. כולם באו מבית לחם. בבית לחם ושדותיה מתרחש סיפור המגילה, ומשם בא דוד. יש להניח כמעט בוודאות שסלמה אבי בועז הוא סלמה אבי בית לחם. אבל סלמה אבי בית לחם מתייחס אל משפחת כלב, וחור בכור אפרת בנו, שכך נאמר, אלה היו בני כלב בן חור בכור אפרתה, שובל אבי קריאת יערים, סלמה אבי בית לחם. אבי בית לחם, דברי עם א' פרק ב' פסוקים נון, נון א'. האם סלמה אבי בית לחם הוא מבני רם כמו שמופיע במגילה שלנו, או מבני כלב כמו שמופיע בדברי הימים? ופשוט נראה שהיו קשרי חיתון בין שני הבתים, וסלמה בן נחשון הוא מצאצאי רם מצד אביו, הוא מצאצאי כלב מצד אמו. כך הוא נקשר במדרש לחור שמילא את מקומו של משה בהנהגת עם ישראל כשעלה משה להר ומסר את נפשו כבוד השם במעשה העגל. שרי כך אומר משה כשהוא עולה להר, והנה אהרון וחור עמכם, מבעל דברים ייגש אליהם. חור לא נזכר אחר כך כיוון שנהרג במעשה העגל. כך הוא נקשר במדרש גם למרים אפרת, מרים אפרת על פי המדרש, שהיא אמו של חור, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לה במצרים שמלכות ישראל תצא ממנה. שרי כך נאמר במסכת סוטה דף י' א', ויהי כי יראו המילדות את האלוהים ויעש להם בתים. רבו שמואל, חד אמר בתי כהונה ולוויה, וחד אמר כתר בתי מלכות. מן דאמר בתי כהונה ולוויה אהרון ומשה, מן דאמר בתי מלכות, דוד נמי ממרים קעתי. דוד יצא ממרים, דכתיב ויקח לו כלב את אפרת ותלד לו את חור, וכתיב ודוד בן איש אפרתי. כלומר, דוד מתייחס על מרים שהיא אשתו של כלב. פעמיים באותה שושרת היו מעורבות שתי נשים גיבורות. פעם ראשונה במצרים, אישה וביתה, או אישה וחלתה, ושוב בבית לחם, בימי שפוט השופטים, אישה וחלתה. פעם אחת, יוכבד ומרים, פעם שנייה, נעמי ורות. משני המעשים, עם שתי אנשים הגיבורות, נולד דוד, משיח השם ומלך ישראל. בשושלת הזאת, תיארנו את הצד המכובד שבה. צד שיוצא משבט המלכות, מיהודה, דרך המשפחות המיוחסות שבו, משם יוצא דוד. אך יש גם צד אפל יותר למשפחתו של דוד. נתחיל בראשית רבה, פרשה מם ופרשה נון, על הפסוק בתהילים פיתת, מצאתי דוד עבדי, נאמר במדרש, אמר רבי יצחק, מצאתי דוד עבדי, היכן מצאתיו? בסדום. ובאמת שאלה גדולה, במה זכו סדום ומואב להיות ארץ מלכות ישראל? מואב, רות המואביה, ומואב כידוע יצא מסדום באותו סיפור במערה שאליה נמלטו לוט ובנותיו. ניתן לתת לשאלות האלה תשובות שונות, וגם אנחנו נשאר בשאלה במה זכו סדום ומואב להיות ארץ מלכות ישראל, נשאר ארבע השערות. נסכם שם גם דברים שכבר אמרנו. שתי ההשערות הראשונות קושרות את דוד לסדום, שתי ההשערות האחרות שנשאר קושרות את דוד למואב. הקשר הניגודי בין הכרת בגלל החטא לבין חסד השם המונע את האובדן הוא המקשר בין סדום לבין דוד. סדום היא ביטוי לאובדן כמעט גמור בשל רשעתה. למרות זאת, בחסד מיוחד מעת השם, זכתה סדום לשם ולשארית במעשה בנות לוט. מלכות בית דוד ביטאה פעמים רבות בתולדותיה את חסדו של השם, שלמרות שכמעט עבדה בחטאה, זכתה לשם ולשארית וקיום נצח. ניתן דוגמה מהביטוי המוכר ביותר לכך, נבואת נתן הנביא לדוד על זרעו שימלוך אחריו. ורק נאמר בשמואל ב' פרק ז', אומר השם, אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן, אשר באהבותו והוכחתיו בשבט אנשים ובנגעי בני אדם, וחסדי לא יסור ממנו. משמע, מכה קשה, אך לעולם לא אובדן. פרשיות היבום שעסקנו בהן, בעקבות פרשת סדום, מצביעות על קו דומה. ניתן לראות בהחלצות מן הצרה ברגע האחרון, לא רק את חסד השם, אלא גם תביעת תיקון המיוחדת לבית דוד. רות, אמה של מלכות, תקנה בחסדה את חטא סדום, שיד עני ואביון לא החזיקה, ואילו רות החזיקה יד עני ואביון. לימים, ייפול דוד בן בנה לתהומות החטא בפרשת בת שבע ואוריה, וישכיל לעלות מהם ולהקים את עולה של תשובה. תביעת תיקון מיוחדת שהחלה בחטא החמור מכל חטאה של סדום, והתברר שאפילו לחטא כזה יש תיקון, בא לידי ביטוי אצל דוד בתהומות החטא בחטאו עם בת שבע. מן הבחינה הזאת ניתן לראות קשר בין מלכות בית דוד לבין מלכות שאול שקדמה לה. כשם שהקדוש ברוך הוא מצא את דוד עבדו בסדום, כך ניתן לומר שהוא מצא את שאול בעיר גבעה, שבה מלך לימים שאול, שהרי שאול בא מעיר זאת. הוא מצא את שאול בעיר גבעה בעת שזו הייתה כסדום במעשה פילגש בגבעה, והרי מעשה פילגש בגבעה בשופטים פרק י' כתוב ממש בלשון חטאי סדום על אנשי העיר, אנשי בליעל שנסבים על הבית, כל העם מקצה מבקשים להוציא את האורח מהאיש הזר שירח אותו שם וכו' וכו'. במעשה פילגש בגבעה נשמד שבט בנימין כמעט כולו, ממש כהשמדת סדום. אנשים נשמדו לחלוטין. והואיל והיה איסור בשבועה להשיא בנות משבטים אחרים לשרידי השבט, 600 איש, נידון שבט בנימין לחיליון חלילה. מאמר אחר, זה פרסמתי בספר בראש השנה יכתבון, עמדתי על כך שבשעת ייאוש זאת, בעת שנידון שבט בנימין לכליה, נשמע לראשונה בחייה של רחל אמנו ברמה, על בניה כי איננו. הפסוקים המפורסמים בירמיהו על כל ברמה נשמע, בניה כי איננו, מזכיר את בן עוני, כפי שקראה רחל לבנימין. שם הבטיח לה הקדוש ברוך הוא, מניק הולך מבכי, ששבט בנימין לא יכלה. לא רק ששבט בנימין לא קלה, כי הבטחת השם, אלא שבמקביל לנאמר בתחילת פרשת הפילגש, בימים ההם הוא מלך אין בישראל, שופטים יוטט, פסוק א', ובסיומה, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, פרק א', פסוק א', דווקא משבט בנימין בחר השם את המלך הראשון, את שאול, והוא מלך דווקא בעיר גבעה. מעשה ההצלה שיזם שאול ביבש גלעד, שמואל א' פרק י' א', היה מעין כפרה על הטבח שנערך בעיר במלחמת פילגש בגבעה, והוא גם כתוב בסגנון דומה. ההקבלה בין שאול בגבעה לדוד בסדום מבטאת את עוצמת התקווה שהצמיח הקדוש ברוך הוא מהאובדן וההרס והיהוש שבעקבותיהם בחורבנם של סדום, גבעה ושבט בנימין. קשר נוסף, הקשר הניגודי בין האנרכיה וההפקרות החברתית לבין מלכות צדק ומשפט, וכפי שצריכה להיות מלכות בית דוד. כמו שאמרנו, פרשת סדום שווה ברוחה ובסגנונה בפרשת פילגש בגבעה בספר שופטים. הנביא מדגיש בפתיחה לפרשה, בימים ההם הוא מלך אין בישראל, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. משמע, אילו היה מלך, מעשה סדום לא היה קורה. הצורך במלכות בית דוד נולד בסדום ובפרשת פילגש בגבעה שהמשיכה אותה. ציפיות התיקון ממלכות בית דוד הן, הנה ימים באים לאום השם, והקימותי לדוד צמח צדיק, ומלך מלך והשכיל, ועשה משפט וצדקה בארץ. ירמיהו פרק כ"ג, וגם בפרק למד ג'. על הקשר בין מלכות דוד לבין מואב, נדבר כבר בעזרת השם בפעם הבאה. שלום ולהשתמע.
ראינו שהשולחן ערוך פסק כשלוש הדעות גם יחד בהגדרת פת הבאה וכסלים. גם כדעה שחושבת שזה בצק מתוק, דעת רשי, דעת הרמב״ם. גם את הדעה שחושבת שזה בצק רגיל עם מילוי, דעת רבינו חננאל. וגם את הדעה של רבי גאון שחושב שמדובר בבצק נכסס. איך פסק כשלוש הדעות גם יחד? הבית יוסף מבאר שכיוון דספיקה ומידי דרבנן, נקטינן כדברי כולם להקל. כלומר, מחמת הספק, פסקנו כדברי כולם. לכאורה הדברים האלה תמוהים, ברכת המזון דאורייתא. אם כך זה ספק של תורה, ואם הברכה, גם לגבי ברכה ראשונה, אם הברכה היא ברכת המוציא, ברכת מזונות תהיה לבטלה. מדברי התז, בסימן קוף סמכת וסעיף קטן וו, עולה שברכת מזונות פותרת גם לחם, לפחות בדיעבד, שברכת מזונות פותרת את הכל, חוץ ממים ומלח. כך כתב גם הברכה יוסף, כך פסק להלכה המשנה ברורה, שברכת מזונות פותרת בדיעבד את כל הדברים, חוץ ממים ומלח. אז לכן גם כאן, גם אם טעינו, זה ודאי נצא ידי חובה גם על ידי ברכת מזונות. לגבי ברכת המזון, כנראה של הדעה הזאת, ברכת מעין שלוש פותרת ברכת המזון בדיעבד. היסוד הזה שברכת מעין שלוש פותרת ברכת המזון בדיעבד, נפסק להלכה במשנה ברורה, בשער הציון סעיף קטן עין א', ובמשנה ברורה בסעיף קטן קוף צדיק א'. כך גם עולה מדברי החזון איש, ומדברי הרב עובדיה יוסף ושו"ת יביע עומר בחלק ב' סימן י' ב'. בכל אופן, זאת אפשרות אחת. השולחן ערוך פסק כשלוש הדעות מחמת הספק. אבל ישנה אפשרות נוספת. יכול להיות שהוא פסק כשלוש הדעות לא מחמת הספק, אלא שאין כאן מחלוקת בכלל בין השיטות. אולי כל השיטות מסכימות כל אחת לשנייה, ויש כאן רק דוגמאות. היסוד הזה הוא יסוד שעולה מדברי אחרונים, כך עולה מדבריו של ערוך השולחן, כך נראה בדברי המאמר מרדכי. את היסוד הזה למעשה כתב הבית יוסף בעצמו, בסימן שלנו, אבל בהקשר קצת אחר. אומר הבית יוסף, העיקרון וההגדרה היא שלא קבעו חכמים לברך המוציא ושלוש ברכות, אלא בלחם שדרך בני אדם לקבוע עליו. זאת אומרת, הדבר שמגדיר בשבילנו מה זה לחם ומה זה מזונות, תלוי בדרך בני אדם. כמובן, אנחנו מדברים על חמשת מיני דגן, שלש אותם ממים. אבל האם התוצאה תחשב לחם או תחשב מזונות, הדבר הזה תלוי האם רגילים לאכול את זה בתור סובה, בתור לחם, או שם הרגילים לאכול את זה בתור כינוח, שאז יהיה בורי מיני מזונות. למחלוקת הזאת יש כמה השלכות אפשריות. מה הדין אם אדם אכל עוגות מכל הסוגים? עוגות ממולאות, בצק מתוק, קרקרים, כל הסוגים. לפי הבנה א', שכל הסיבה שאנחנו מברכים מעין שלוש זה מחמת הספק, שאנחנו לא יודעים מה לחם ומה מזונות, במקרה הזה יצטרך לברך ברכת המזון, כי אין ספק שהוא מחויב בברכת המזון, כי לפי כל שיטה מתחייב בברכת המזון כשאוכל מן הסוגים האחרים. לעומת זאת, לפי השיטה השנייה, שיטת הדוגמאות, ברור שלא יצטרך לברך, כי כולם מסכימים שבכל המקרים הללו מברכים מזונות. ובאמת מנהג העולם שמברכים תמיד מזונות ומעין שלוש, גם אם אדם אכל את שלושת הסוגים. נפקא מינה נוספת שיכולה להיות, אם אדם אכל מציות, קרקרים עם בשר ואורז, בשיעור של פחות מקביעות סעודה. אבל לא אכל אותם עם בשר ואורז. אם פת הבא בכסנין, מעין זאת, יספק לחם, אז לכאורה לא יברך על הבשר והאורז, כי הם נטפלים אל הפת. לעומת זאת, אם מדובר בדוגמאות, אין לנו ספק שזה מזונות, וממילא ברור שיצטרך לברך על הבשר ועל האורז. ומעניין שבשו"ת אור לציון, בסימן י' ב', כתב הרב בן ציון אבא שאול, שבאמת יש בדבר הזה ספק, ועדיף להימנע מהדבר הזה, כי יש ספק אם צריך לברך על הבשר והדגים במקרה כזה, אבל העולם לא רגיל לחשוש לדבר הזה, פוסקים לא הזכירו את הדברים האלה, ומכל הדברים האלה לכאורה עולה שעיקר הדברים להלכה הם שמדובר בדוגמאות, ולכן אנחנו מתייחסים לזה כפת כסנין גמורה, כמזונות גמור לכל אחד מהדברים, וגם אם אדם יאכל את שלושתם ביחד יברך מזונות ומעין שלוש, וכשאדם אוכל את זה עם בשר ודגים יברך על הבשר והדגים, כמו שאמרנו שזה מנהג העולם לברך על הבשר והדגים במקרה כזה ולהתייחס לזה כמזונות לכל דבר. בעזרת השם בהמשך עוד נראה השלכות נוספות.
האזנתם לשיעור במגילת רות מפי הרב יעקב מידן, והלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון. ובזה מסתיים השידור להיום. מחר אנחנו נחזור עם שיעור של הרב בנימין תבורי, המצווה השבועית, ועד אז, כל טוב, האזנתם לשידורי קשת, כל שידורי תורה, מישיבת הר עציון וגוש עציון, להשתמע מחר.